יום רביעי, ראש חודש חשבון, א' חשבון. שלום וברכה רבותיי, אנחנו מתחילים עם דברים מדהימים שמספר הרב רייניץ, יעקב רייניץ בעיתון המודיע בימים האחרונים. 11 ילדים שקל האדמו"ר השפחיים מצאנז בשנות השואה האיומה. 10 מהם התעלו במעלות קדושים וטהורים במהלך המלחמה במחנות ההשמדה. הבן הבכור חנה היום טבליפה השם יקום דמו. הוא שרד את מראות השואה ונפטר ימים ספורים אחרי השחרור ממחלת הטיפוס שהוא לקה בה, ונטמן בקבר אחים. במשך שנים היו בטוחים על סמך עדויות שונות שהוא קבור בקבר אחים סמוך למינכן, אבל מעדויות אחרות ומבוססות שהגיעו אחרי הפרסום לפני כעשור, התברר ככל הנראה הקדוש חיים צבי השם יקום דמו הוא זה שנטמן שם, ואילו מקום קבורתו של ליפלה לא היה ידוע. אבל מעבר להשערה החדשה על המקום של הקבורה, בסיפור הבא אומר כותב הרב רייניץ, אפשר לראות עד כמה גדול כוחו של אמירת קדיש אחד. והוא מספר את הדברים כפי שהגיעו, כפי שהתפרסם בערב חג הסוכות. ניגש הרב הגאון רבי צור שמעון וייס, שליט"א מחשובי חסידי סאטמר בירושלים, לאבא שלי, לאבי מורי שליט"א, שלהם הוא כותב הרב רייניץ. אני מספר לו שבחודש שלול האחרון נצא עם קבוצת חסידים לציון של רבי ישראל פריינד זצ"ל, אבא של משה אריה פריינד, גיא ודאידה אחריידיס, שקבור בנוסוויד ברומניה. והיה לי שם סיפור מעניין עם קדיש, הוא אמר, שנאמר במקום קבורתו, וסיפר לו בעריכות מה שהיה שם, כולל ההמשך והפרטים שהיו חודש אחרי זה. לקראת הפרסום אומר, יצרנו קשר עם בעל המעשה, הרב מנחם מנדל לגר, יהודי בהר אורן, תלמיד חכם, שעוסק לפרנסתו כסוכן נסיעות, שהוא ארגן את הקבוצה כדי לשמוע את זה ממנו מכלי ראשון. וכך הוא מספר להמודיע. כל שנה אני מארגן קבוצה של חסידים שנוסעים הציון של הרב הקדוש מנסיד, הסבא של הרב משה אריה פריינד. כל פעם אמרו להחסיד עם שם רבה משה אריה, שהוא סיפר תמיד שאח שלו, הרב מותחייה, כבר השם יקום דמו, נפטר מיד אחרי השואה, ומפי השמועה הוא שמע שהוא קבור בקבר האחים, אבל הוא לא יודע את מקום הקבורה, ובמהלך כל השנים, החסידים ניסו למצוא איזה קצה חוט של אותו קבר האחים, אבל לא הצליחו. המפנה הדרמטי אומר, התרחש בקיץ האחרון, פורסמו כ-10 מיליון מסמכים מתקופת השואה, בארכיון של שירות האיתור הבינלאומי, שומחים את האוסף הגדול ביותר של תיעוד מקורי, מחנות ריכוז, השמות של עובדי כפייה וכו'. בין המסמכים התגלה שהאח של משה אריה זצ"ל לא היה באושוויץ, ושם הוא נשלח במשלוחים מהונגריה, אלא לקראת סוף המלחמה העבירו אותו למחנה מאוטהאוזן. שם מופיע בשם מקס פריינד, מקס פריינד. אגר, שהוא דובר גרמנית כשפת אם, החליט לבדוק האם בבתי הימין הקרובים למאוטהאוזן יש קבר של מקס פריינד. כשהוא בדק את הבית העלמין היהודי בלינץ, הוא גילה למרבה הפתעה שיש מצבה מסודרת על שם מרדכי יהודה פריינד. לא קבר אחים, מצבה ממש. כמובן שהחסידים מאוד התרגשו מהגילוי. ידוע עד כמה רבם עשה מאמצים לגלות הקבר של אח שלו. והם החליטו שהפעם משנים את המסלול הקבוע ונסו גם לשם להגיד קדיש, זה היה ביוד אלול, תשע"ט, לפני חודש וחצי, חודשיים. אחרי הקדיש, אמר לי אחד הרבנים שהשתתף במסע, שכדי שכולם יגידו גם כמה פרקי משניות לעילוי נשמתם של כל היהודים הקדושים שנטמנו בבית העלמין הזה, כולל קבר אחים גדול של 2,300 יהודים. שנפטרו במאוטהאוזן, סמוכה בתקופה של אחרי המלחמה, ומצאו כאן את מנוחתם. הוא אומר, הוא מספר אמת שהוא אמר להם, קדיש, המשכנו במסע. הוא אומר, אני סוכן נסיעות עסוק, ומשיך לספר הרב אגר למודיע. כל הספורט זה פרח לי מהראש לטובת העיסוק השוטף בתחום התעופה. ועכשיו הוא אומר, אנחנו מגיעים לסיפור. בצהרי שבת, לפני פרשת תאזינו, שחל השנה בין יום כיפור לסוכות. בתאריך י"ג בתשרי נרדמתי כמו כל יהודי כשר אחרי הסעודה, בחלום שלי אני רואה דמות של אברך צעיר, תנום וגבוה, שפונה אליי ואומר לי, שמי אלברשטם, ויש לי הכרת הטוב אליך, כי לפני 30 יום אמרת קדיש על הקבר שלי. ואז אני שואל אותו בחלום, איזה אלברשטם אתה? והוא עונה לי, ליפה אלברשטם, הבן הבכור של השבר חיים. אז שאלתי אותו, אתה אברך או בחור? שאלה לי, אני בחור. שאלתי אותו, איפה בדיוק אתה קבור? ואז התעוררתי שטוף זהה מהחלום. אני רוצה לציין, כפי שמכרה יכולים להעיד עליה, אני לא איש שחולם חלומות. אין לי שום קשר לחסידות צאנז, לא מכיר את ההיסטוריה שלה. מעולם לא ידעתי שלאדמור מצאנז יש בן בשם ליפה. טוב, בהתחלה חשבתי לעצמי חלומות שווי דביירון. ניירתי לה בדקנסת למנחה. פתאום אני רואה מולי בדרך איזה ידיד, צאנז וחוצי. אז אני שואל אותו, תגיד לי, אלה שבחיים, מצאנז בן שקראו לו ליפה? הוא אמר לי, ודאי, זה הבן הבכור. באותו רגע אומר, הרגשתי איך כל בשרי נעשה חידודים חידודים, והבנתי שזה לא חלום שם. במוצאי שבת, קודש, סיפרתי לאחד ממארגני הנסיעה, כשאנחנו נפעמים יחד עד כמה גדול כוחו של קדיש אחד. המשך לשיחה שלי עם הרב אגר, שלחתי לו תמונה שרואים את ליפלה, ילדותו לצד אבא שלו, השפחיים. דבריו אומר, הדמות שהוא ראה בחלום לא דומה למה שרואים בתמונה, שהיה ילד. כדומה שתי טיפות מים לדמות דיוקנו של אבא שלו שהוא באותן שנים. ככל הנראה, בעשור שלאחר מכן השתנבה הצורה שדומה מאוד לאבא שלו הקדוש. חשוב לציין שלפי המידע שיש בחסידות צאנז, לקראת פסח תש"ד, נסע אותו ליפלה לבדו לשהות אצל זקנו, הרב הקודש רב שלום אליעזר מרצב, השם ייקום דמו. אבל באיסור חג, פסח, פלשו הנאצים אך שם להרצב והעבירו את כל יהודי רצב בכללם רב שלום אליעזר, הרב הקודש בנין של ליפלה, לעיר המחוז נירדוז, שהיא הייתה סמוכה לאושוויץ. מחנה אושוויץ, הוא אומר, מרוחק מלינץ 1,400 קילומטר. ואם אכן נפטר באושוויץ, זה לא סביר שקבר האחים שלו שם. אבל מצד שני, גם רב מרדכי יהודה פריין נשלח מהונגריה לאושוויץ, רק 3 שבועות לפני סיום המלחמה, הוא עבר למחנה מאוטהאוזן, ויתכן מאוד שגם זה היה גורלו של ליפלה אלברשטם, השם ייקום דמו. שולי הדברים, הוא אומר, אני אתן מה שסיפר לי אבי מורי, שבתקופה האחרונה קיבלתי על עצמי להפריש מיד צדקה לטובת נשמתו של ליפלה. בערב סוכות האחרון, הרהרתי בין עצמי אם אני צריך להמשיך בזה או לא. ובדיוק באותו יום פגשתי את ידי רב שמעון זווי שסיפר לי את הסיפור מקדיש והחלום, ראיתי בזה אות משמיים להמשיך בקבלה הזאת. פילי פלוי. מה אנחנו משאירים רבותיי עם הסיפור היומי? מה איזה מופלא שסיפר גדול צדיק מלך בידרמן שליטה, מכלי ראשון על כוחה של תפילה מעומק הלב. מספר על אחד האברכים בבית שמש שחיתן את הבת שלו הקלה כף סיוון תשע"ח לפני 1.5 שנים בערך באולמי פורנד. אותו אברך, הנה פרוטה מצויה בכיסו בלשון המעטה, בקושי גדול הוא התארגן להוצאות הנישואים, ומגודל הלחץ והדחק הוא יודע על הקלה שלא יכולו לזכור כיסא כבוד לקלה כנהוג. קלה התחיינה, אמרה שהיא מתביישת, אבל אבא אמר שהוא נשאר בצורכים גדול בשאלת כסף מנולון. זה הודיע לה שנגמר הכסף ולא נשאר. אבל הוא אמר לה, עד עכשיו דיברתי עם אבא שלך שבארץ. מעכשיו מדברים אבא שבשמיים, הוא יש לו כוח ויכולת. ואכן בשבת שקודם הנישואים, הקלה נטלה את התהילים וידיה התחנה בדמעות שליש, אבא שבשמיים הזמן לי כיסא מכובד ליום נישואי. והגיע היום המיועד, הגיעו לעולם והנה, כיסא מוכן, כיסא לקלה מאותר ומעוצב בפרחים ססגוניים אשר לא שזפתה מים, מקושט בבלונים כמנהג בו לבטים חשובים שבחשובים. היה לפלא מאיפה נחת לכאן כזה כיסא מזמין, עד שנתברר שבאותו אולם יש 2 קומות. שמחת נישואי הקלה דנה נערכה בקומה התחתונה, ואילו למעלה חיתן יהודי תושב חוץ לארץ שהיה איש עמיד, הוא הכין חתונה ברוב פאר והדר, כביר כסה שם אשר לא סמר, גם לא שכח להזמין כיסא נופר לכלה. שכר, לא רק זו, שכר בכסף מלא מפיק אורים, שזה התפקיד שלו להרכן את השמחה על הצעד היותר טוב ולבדוק שלא חסר כלום. והנה אותו היום היה קוף סימון, ויש כאלה שנוהגים לא לעשות החתונה ביום הזה, ויש שלא מקפידים. ידידינו, הוא לא היה מה נוהגים להקפיד. לכן הוא תכנן להעמיד את החופה קודם השקיעה. ואילו, בקהילה של אותו יהודי מחוץ לארץ כן מקפידים, אז הוא תכנן להעמיד את החופה בלילה אחרי זמן רבנותם. שעתיים לפני זה, מחוץ לארץ שלח את הבן שלו לבדוק שהכל בסדר, שהכל מתנהל כשורה, שולחנות ערוכים, והוא מגיע ורואה שאין זכר לכיסא. מיד הוא מתקשר לאבא שלו, מספר לו, אין כיסא, הוא מרים טלפון יזם למארגן, איפה הכיסא? הוא אומר לו, אז הוא אומר, תומד הכל אל מקוי מי מוכוי נוי. הרימו קולות אחד על השני, עד שהתברר שזה נמצא בקומה התחתונה, אז מיד שלחו להוציא את זה. אבל ראש ההקלה כבר הגיע לאולם, והראו שהכלה מגיעה לעולם, והחופה שלה הייתה לפני השקיעה, והם שעתיים ועוד כמה שעות. היה שום טעם וסיבה להשבית השמחה ולבש את הכלה. מיד המחותן הזמין כיסא נוסף. אותו המחותן מחוץ לארץ, והכל בא למקום הלשולן. סיים רב מיילך, התורי סלדס, איך דמעות לא חוזרות ריקם, פעלו עבורה כיסא הרוי למלוך ממש. אמנם כמובן, צריכים ללמוד שלא להסתפק במועד, היא הייתה יכולה לפעול בעצמה. דירה שלמה לצורך המגורים, לא רק כיסא לכמה שעות. אבל זה בתנאי שניצג, שניצג. ואנחנו ממשיכים, יש פה מאמר ארוך מאוד, שגם מתפרסם במודיע. יש פה רעיון עם אורחי המבחנים בדירשו. איך נבדקים המבחנים, מי כותב את השאלות, מי הבודקים. פאנל מרתק עם כמה הם בודקי המבחנים של דירשו. מרתף סיפורים מפעימים מאחורי הקלעים, לא נכלל, לא נקרא את כל המאמר, רוח מות, אתם מוזמנים לראות את זה או במודיע או בפותח. נקרא חלק מהעניינים. אחד מהדוברים, הרב הגאון רב אורי קסלר, ראש צוות הבודקים, מחייך שהוא נזכר במבחן שהוא כתוב שם על המבחן בשאלה האחרונה. היה מבחן מלא עד הפרט האחרון, הכל בסדר גמור. בשאלה האחרונה הוא כותב שהוא מוצא הערה. אתמול חיתנתי את ביתי, לכן ייתכן והמבחן לא יהיה מושלם, התנצלותי. הוא אומר שהמבחן, שהוא לא מכיר אותו, אלא רק מהמבחנים, זה יהודי שמחזיק את כל השס בראש. הוא מתנצל על זה שעשה מבחן יום אחרי החתונה. הוא עשה את המבחן כי הוא לא רוצה לאבד את הרצף. למרות שעל פי התקנון הוא יכול לדלג על מבחן אחד, כן, זה בהתאם למסלול שהוא נמצא, לומדי קניין שס לא יכולים לדלג גם מבחן אחד. הוא אומר, לא הייתי יכול, גם אם הוא נכשל, לא הייתי יכול להתחשב בו, כן, כזה מושג של התחשבות את הבחינה. רק רצה, רק הצליח להמחיש לי איך רואים מבחני דירשו את המבחנים. לא דיבר במבחן אלא בלימוד שאי אפשר לוותר עליו. שאלות רבותיי, נכתבות כולם בידי הגאון רבו דב דיסקין שליטה, ראש שיבת אורחוסטרירה. השאלות האלה הוא מנסה להסביר, נכתבות מאז שנת תשס"ד. מבחן אחרי מבחן, כשמדובר בעצם בשני מחזורים שעברו מאז. אין שאלה שחוזרת על עצמה פעמיים. כתוצאה מכך הוא אומר, יש במאגר לא פחות מ-10,000 שאלות שמקיפות את כל השאז. יש שאלות שמיועדות ממבחנים חודשיים, יש שאלות מוכנות ממבחנים חצי שנתיים, יותר נכון כל 4 חודשים. יש שאלות שמיועדות למבחני השס המסכמים, אלה שנבחנים, נבחנים בבת אחת, מהדף הראשון בברוכס, עד לדף שאוחזים עכשיו. שאלות לגמור הגמור השיטויצפז. אחרי שאלות מנוסחות, הן עוברות להגעה בידי צוות רבנים נוספות, נוסף סליחה, שובר עליהם, לבדוק שאכן אין תשובה נוספת מעבר לתשובות אליהן כיוון השואל. השאלה מובנת, לא לתפוס לשתי פנים. יש כ-40 בודקים, יש חלוקה ביניהם, חלק בודקים במבחנים שגיעו מחוץ לארץ, הבדיקה נעשית בארץ. וזאת משום שמצב שהחוצניקים גם מתנסחים בעברית, העברית שלהם שונה. הם יכולים לבטא את עצמם במילה או שתיים באנגלית או יידיש, כך שהמבחן אמור להיבדק בידי בודק שמבין היטב את השפה ואת ההגה המקומית. סיבה זו גם נבחנים, גם בדיקות של נבחנים חסידיים שמתבטאים רק ביידיש, ייבדקו על ידי בודק שמכיר את השפה. ואחרי זה, אחרי כל הבדיקות, עוד נבחן יכול לערער ולטעון שהציון לא נכון, יש זכות ערעור. הרב קסלר מצביע על מעטפה שיש שם עשרות נבחנים שישלחו לערעור ונבחנו שוב. הוא מציין שכמעט אין שינויים, רק במקרה נדיר יכול להיות שהבוחן טעה והציון לא נכון. שואלים אותו אם יתברר שיש טעות בשאלה ושיש תשובה נוספת שהיא נכונה. זאת אומרת שהמקרים נדירים לאורך השנים, ואז מיד עברה הוראה להכשיר את השאלה באופן גורף, או לחילופין להכיר גם את תשובה אחרת שיכולה להיות נכונה. בכל אופן זה משהו נדיר ביותר. מספר פה אחד על מקרה שיהודי שכתב לו שאתמול חיתן את הבת ולא דילג על המבחן. מספר שהוא היה בטוח שהוא לא עוד אחד כמו הרב קסלר. היה בטוח שהוא לעבור את ה-70, אבל הוא קיבל 93. מספר שאחד כתב לו שהשבוע עשה בר מצווה לבן שלו, לפני שבוע חיתן את הבן, ועוד נולדו לו תאומים. כל הסמכות האלה בתוך חודש אחד, אבל המבחן במקום העומד לא עשה לעצמה הנחות. אנחנו מגלים, כותב פה, שבין הנבחנים לבודקים יש דו שיח. הנה דוגמה קלה, אחד הנבחנים כותב שהמבחן זה הוא חייב להצליח. בדבריו, נבד ביתו נלצה לעבוד קשה בשבוע האחרון, אבל לא הסכים מקבלנו שום עזרה, כי הוא חייב להצליח במבחן. אז אם היא הקריבה כל כך, הוא אומר, אני חייב לחזור הבא לפחות עם 90. אמנם לא מכירים את המבחנים שמזוהים רק בקודים, במספרים, אבל מסתבר שלפי הערות שנרשמות בשולי הדפים שחשוב לנבחנים לשתף, לרוב גם כשנבחן אחר יש לו את כל הסיבות לפספס, נבחן בשל איזה שמחה או סיבה אחרת, יש כאלה שעושים את המבחן מתוך שדיעה שייתכן שיקבלו ציון נמוך, אבל העיקר לשמור על העקביות. וככה זה הולך וממשיך וממשיך. שואלים פה למה התשובות לא היו במבנה המוכר של מבחן אמריקאי על הגמור, אז הוא כותב שניסו, זה לא עבד. בש"ס התשובה אמורה להיות מנומקת, ברורה. מבחן אמריקאי זה יגרום לבלבול. מבחני הלכה לעומת זאת, תשובות יותר בפורמט של מותר ואסור. אבל בש"ס אי אפשר לעשות כאלה דברים. אתה נבחן מקבל את הציעה, מה עושים שואלים רבו ישראל, מה קורה אם המבחן לא כתב מסובך ולא קרי? הוא כותב שגם זה קורה, מתמודדים. הוא אומר, בכל מקרה, כשהנבחן יודע את התשובה, הוא יודע לבטא את עצמו. אתה הנבחן מתעדכן על הציון שהוא קיבל, אז תוך שבוע המבחנים מגיעים לידי הבודקים, שבוע אחרי זה כבר נתונים מוזנים במערכת. ויש אפשרות לערער, כמו שהזכרנו קודם. מבקשים לבדוק, לברר אצל הבודקים על הגיל הנבחנים הממוצע. מחייכים ואומרים שיש כל קשת הגילאים, בחורים צעירים, אברכים, קשישים, גם ילדים צעירים. שואלים ילדים, בדיר שהוא כן, אחד הנבחנים הוא אברך את המתחוכם נודע, ובאופן קבוע נבחנים איתו שתי הילדים שלו. הם לא משפחת הנבחנים היחידה, מספרים על עוד איזה אבא שהתחיל עם שני הבנים להיבחן אחרי סיום השס. התחילו בברוכס, ומאז כל מבחן עשו בעקביות מעוררת השתאות, אחוזים עכשיו בקריסוס, מעילה, כשהרעיון נערך. מבחנים מבחן אחרי מבחן, האבא ושני הבנים. גם הילדים הצעירים רצו להצטרף, אבל אבא התנה שרק מי שבקטן, לא הילדה החיידר. עקרונית הם אומרים, לא מכירים את הנבחנים, שזכו מזוהים לפניהם רק באמצעות קודים, מספרים, אבל פה ושם מצליחים לזאת. הרב קסלר מספר שאחד מהם היה אברך, הרב חוסיד רברון אייזנשטט, זכרונו לברכה, מפערי חסידי בויאן, שהיה מנבחני קניין ש"ס, יום לפני המבחן למד מהשכמה עד 2 בצהריים מאוד בפי גמרא. זה היה לפני מבחן חצי שנתי. כמו כל חבריו לקניין שהסופרים ביום הזה על מאות דפים. פתע עלה, ועלתה נשמתו בתארה, קיבל דום לב פתאומי ונפטר. זוכרים את המבחנים שלו, שהיו כולם מלאים בפוטרות, אין ספק שעליו נאמר, אשרי משיבו לכם, יסלמו די ביודק. אבל כעת, כולם, הבודקים והנבדקים, נשים עיניים אל חגם הגדול, יום הסיום, שימו שס נראה באופק, מבקשים כולם להיות בין אלו שיזכו להגיע ליום הגדול הזה, שהשס כולו מונח בכיסם. היום הזה כל כך משמעותי בחיים שלהם, שהם מספרים שאחד הנבחנים גילה ש... קבעת החתונה של הבת שלו ליום, שאמור לערך מעמד סימא שס של דירשו, הוא עכשיו פעמיים והזיז את הערך של החתונה. הוא אומר איך זה יכול להיות שאני לא אהיה בחתונה של עצמי. מדובר בעבור שמסיים את המחזור השני, במסלול גפת. משפחה אחרת, אבא התחיל מאוד מבחני דירשו מסכת בוחז. נערכת כעת כל המשפחה, מצפה בהתרגשות לעם הגדול שאבא יסיים את השס. מבחנים השפיעו כל כך על בני הבת שהם כולם חיים את המבחן. אז גם הם סופרים את הימים לקראת האירוע הגדול. וכך, יש פה דברים נפלאים, מוזמנים לקרוא את זה בעריכות ולרוות נחת. ואנחנו ממשיכים, רבותיי. ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה משולחנו של הרב הגאון מרדכי לוי שוורצפוט שליטה. מי ששכח מה שברך הוא אומר, דגש ונמצא אחרי שורה ברוך אותה השם, האם יסיים אחרי המייסים ויגיד מה שברוך מורד הגשם, או יסיים למדי ניחוקךו. אז התשובה שיאמר אחרי המייסים ימשיך בתפילה, והטעם הוא מביא את השולחנו, כשהוא מסיים את הברכה ולא יתחיל ברכה שאחרה, אז הוא אומר מה שברוך מורד הגשם בלי חתימה. אז תמור הוא כתב שכיוון שיש חולקים על זה, אז זה, כל זה רק יאמר, רק בדברים שמחזירים אותו. רק סליחה, כל זה רק בדבר, רק אם הוא אמר את השם ולא סיים את החתימה. אבל כל זה רק בדברים שמחזירים אותה, אבל כשלא מחזירים אותה, אז הוא גמר את הברכה כתיקונה וממשיך, אז עם אלה, אנחנו שמנגענו להגיד בימות החמה מוריד הטל, אז יוצא שכשהוא לא אמר מה שברוך הוא ודאי הזכיר טל, אז עם אלה לא צריך לחזור. אמנם מי שלא נוהג לומר היה מוריד הטל, אז הדין שלו שאם הוא אמר שם, אז הוא יסיים למדי ניחוקך, ואם הוא גמר את הברכה, אז יגיד מה שברוך מוריד הגשם במקומו בלי חתימה. ואנחנו משיכים רבותיי עם דף מים בהלוכה, אנחנו עובדים בשעה טובה בסבר אנטוף מבית, מבית. מה דינו של חמץ שהתקלקל לפני פסח עד שאינו ראוי למאכל כלב? אבל זה היה כבר אחרי תחילת השעה השישית. כך ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשורים פי הרבנים הגאונים. גדול בתורה, לרוות נחת הוא כדרכנו. למד גם אנחנו תנהל דפעים בהלוכה. חמץ שהתקלקל לפני פסח במידה כזו שכבר לא ראוי למאכל כלב. אין חובה לבאר אותו, כי הוא נחשב כיפר. זה מותר בהנאה, לא באכילה. אבל אם בכניסת הפסח הוא היה רואה למאכלת כלב, אלא שמש לך הפסח הוא התקלקל, אז כבר כן יש חובה לבאר אותו, הוא התחייב בביור לפני פסח. יש נחלקו הפוסקים, חיוב הביור הוא מדאורייתא ומדרבנן. יש מי שמסתפק גם לעניין של איסור אכילת חמץ בפסח, והנאה ממנו, הוא מדאורייתא ומדרבנן. יש מי שכתב שהאיסור מדאורייתא, כמו שבכניסת הפסח כבר היה אסור בהנאה, ואיסורי הנאה שהפכו לאפר. איסור הנאה מהם עומד בעינו, בכל הפחות במקרה שעדיין לא קיימו בהם את חובת הכלים. בהמשך לאמור, חמץ שהתקלקל לפני פסח עמדה כזאת שהוא לא רואה למאכל כלב, אבל זה היה כבר אחרי תחילת השעה השישית בערב פסח, שהשעה השישית הזמנית כמובן, שזה חמץ אסור בהנאה, אז יש אומרים שאין חובה לבאר אותו, אבל הוא אסור בהנאה בפסח, הואיל וכבר נאסר בהנאה עם תחילת השעה השישית. יש אומרים שכיוון שהתקלקל אחרי תחילת זמן איסור חמץ, חובה לבאר אותו כדין חמץ שהתקלקל לפסח עצמו. חמץ של גוי שהתקלקל לפסח עמדה כזאת שהוא לא רואה למאכל כלב, אחרי זה הוא נעשה של ישראל, כיוון שלא התחייב הישראל בבורו של חמץ, של החמץ הזה לפני שהתקלקל, אין חובה לבאר אותו. אבל לעניין הנאה מחמץ זה בפסח, כתבו האחרונים היא מותרת, או שמאחר וכבר נאסרה בה, נאחר לפני שהתקלקלה, האיסור עומד בעינו. חמץ שהתקלקל במידה כזאת שהוא לא רואה למאכל אדם, אבל הוא ראוי למאכל כלב, דינו כחמץ גמור, בגלל שהוא ראוי לחמץ בו יסוד, וחבל לבאר אותו מדורייסה, ויש אומרים שגם במקרה שהוא לא ראוי לחמץ בו יסוד, יכולה לבאר אותו לכל הפחות מדי רבונון. אלה שאומרים שבאופן שהוא לא ראוי לחמץ, כמובן שהוא מעורב, דברים אחרים שמחמתם הוא לא ראוי לחמץ, ולא ניתן להפריד אותם מהתערובת, דינו כחמץ שלא ראוי למאכל כלב. חמץ שאינו ראוי למאכל כלב, אבל במקרה ראוי, אבל במקרה ראוי עדיין לחמץ בו יסוד, דינו ככל חמץ שאינו ראוי למאכל כלב. הוא בצק שבטרם החמיץ התקלקל במידה כזאת שהוא לא ראוי למאכל אדם, יש שמצדד כי מאחר מודו לא היה חמץ הזה ראוי לאכילת אדם, חובת בעירו, ביעורו, רק מדי רבונן. כשהוא בתערובת, לכן שאין חובה לבאר אותו כלל. עד כאן אינן דפרים בהלוך שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. תערובת איסור ויתר של מין בשאינו מינוי, התערובת עשרה מדאורייסא. אף שכמות היתר מהווה רוב בתערובת, כיוון שגם היתר יש בו מותר מהאיסור. אלא אם כן, כמות היתר היא פי 60 כמות האיסור. תערובת שיש בה חמץ, זה אופן שהחמץ בטל מדאורייסא, אבל מדרבנן הוא לא בטל. אין בתערובת איסור בעל הרוע בעל מות לדאורייסא, אבל אסור מדרבנן יכול לתת לפסח, ואסור גם להחזיק אותה ברשותו, מחשש שיאכל אותה. תבשיל שנתבשל לפני פסח, בסיר חמץ בנימו, גם כשאין דאג כמו תבשיל כדי לבטל את טעם החמץ, נפלט מהסיר ואסור לאכול אותו בפסח, אין חובה לבאר אותו, אבל צריך להטמיע אותו. לפני גמרא האחרונה, אני זוכר בקצרה במה שלמדנו אתמול, כיצד יש לנהוג שמתגלה סתירה בין תוצאות המדידה של התחום. איך שמדדו את תחומיה, שני מומחים למדידה, והתוצאות שונות, כיוון שאיסור תחומים דרבנן, אנחנו מניחים שהתוצאה המחמירה, המקטינה את התחום, היא השגויה. קבלים תוצאה אחרת שמגדילה את התחום. באמת דבר הם אומרים שההפרש לא עולה על 580 אמה, או 585 אמה על דעה אחרת. כיוון שעד הפרש כזה אפשר להסביר את הטעות, בזה שהטועה טעה וביצע את המדידה באלכסון משתי זוויות העיר, ומתח את קו התחום מסוף האלכסון הזה לסוף האלכסון הזה. ולכן התקבלה התוצאה המחמירה, אבל בהפרש גדול יותר, לא ניתן להסביר את הטעות באופן כזה, מכיוון שאין סיבה להצביע דווקא על תוצאות, על תוצאה מסוימת כשגויה, צריך לדחות את שתי התוצאות ולברר את מידת התחום האמיתית במדידה אחותה. ואף אני מותן למודב לי, מי הם בני הכנסת? מדוע בימי רב לזר לא נהגו כמוהו? מה הראה לאחר פטירת רב לזר? על כך ולא נשים מעניינים, אנו מסכת נין לדב זין, ובשלוחה שתיים נוכל לשמוע את השורים את הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בו חיים. בכלל בית מלכות לשנור, סעיף ג' מביא החפץ חיים את הדעות הסוברות של השנור שנאמר בפני שלושה אנשים באפיקלוסה, מותר לשומעים לספר את הדבר הלאה. זה רק בדרך אקראי, לא שהתכוונו לפרסם את זה ולגלות. בהמשך בסעיף ד' הוא מוסיף שרק למי ששמע בעצמו המספר הראשון לספר בפני שלושה מותר, ולא למי ששמע ממנו, אלא אם כן כבר התפרסם הדבר ונודע לכל שאז מותר לספר. וגם כאן, רק בדרך הקראי. הביאור המוסף מביאים שלכמון כותב החפץ חיים, אין לגבי היתר של בעיה פטלוסה, ואין לגבי היתר של דבר מפורסם, כי כמעט לא מצוי שהתקיימו כל התנאים ליתר. זה שכתבו עוד, אבא לחפץ בחיים, תמיד חכם יראה אלוקים, ראו לו להיזהר גם באופן כזה שהדבר מפורסם, שלא ידבר על גנאי על אחר. כבר ברמב״ם, שאמרו שם במשנה, שמשפרת בית צופה הייתה בעבר הירדן וריחשו. ומשפחה אחרת הייתה פסולה, שהיא כן קרבה אותו. כתב הרמב״ם, איך החכום שבורחים לשנורה, כל מקום לא הזכירו רק את השם של הקשרה, אבל את השם של הפסולה לא פרסמו במשנה. והביאו שם מהספר שירת דבורה, מה זה מהחפץ חיים, שהוא כתב בתשובה לאגרא שטרנבוך, אבא של משה שטרנבוך, שהוא שאל אותו אם מותר לו לדבר עם אשתו, על פלוני שיצא עליו רינונים, זה כבר יודע לכל אחד. החפץ חיים כתב להם שימנעו מלשחר גם על מה שידע לשניהם, ושמת סבלה לא תימצא בשפתותיהם. לספר דבר שהוא לא מפורסם, אבל השומע כבר שמע את זה מאחר. טוב חפץ חיים לכמון שגם המספר השני עובר לסור שנור, כמו שהתורה עשרת עצם הסיפור הגנות על אחר. גם התקבלו הדברים יותר אצל השומע, ששני אנשים מספרים גדי הפלוני. גם לפי דעת הרמב״ם שהתקבלו דבר שנאמר בפלוסה, היקול שכוונתו לגנותו, לגנותו בזה ולהעביר את הכל, אין היתר של אפל קלוס. אם כן, כשכוונה אתה מספר השני להחזיק את הגנות בפני השומע ולגנותו בזה יותר, אסור. ולשים אותה התחזקות יומית, בתוכרס חיים, כותב הגאון רב חיים פלאג'י, אבותינו סיפרו לנו, ובעינינו ראינו, הרבה בני אדם שהיו מכבדים את הוריהם כראוי, וזכו לכבוד גדול, עושר ובנים ואריכות ימים ושנים. כל מי שלא נהג כשהוא על לכבד את הוריו כראוי, נהפך עליו בלהות וטענות סבור, לא הייתה להם הצלחה ברוכה לכל מעשה זה. תודה רבותיי, כמצוות כבוד הורים כראוי, ונזכה לשכר רב אף בעולם הזה.